הראשונה הטומי של יום, איך תשע?
עכשיו יש יותר טוב ראשונה הטומי של
יום. כן?
נאמר. יש מקום בארץ, בשישה
שלו, לימונית על השעה. אני מביא קשר עם כל העולם, שמציא את השעה מבודקת. טוב, זה יהיה, זה מכון התקנים, זה בכל מדינה זה קיים. לא, לא, לא. טוב, אז אנחנו ב-270 ו-7, אחרי סוף פסטיבל התשובה. אנחנו אחרי החגים. זה נס, לא? טוב, איפה ב-277?
כאשר אנחנו. מה לי כאשר אנחנו בדיוק?
אה,
אז אני.
זה אם ככה, זה פה אחד. פה אחד. טוב, כאשר אנחנו כולנו, אז הנה, זה תמימות דעים באמת. מאמינים ולא מאמינים, יהודים ולא יהודים. מתבוננים בעולם בקוסמוס, אנחנו רואים אך ורק מערכת חוקים קבועים.
תוכל להגיד
את
השיעור רפואה דוד בן פאימה?
לדוד?
רפואה דוד בן פאימה.
פאימה? תהיה רפואה שלמה. האם יש דרך שכלית חד משמעית להכיע בשאלת בריאת העולם או קדמות העולם? תשובת אריאל, תשובת הרמב״ם היא שלא. אולי זה מפתיע אתכם, אולם כך הם פני הדברים. האדם חופשי לחלוטין לקבוע לכאן או לכאן מבחינה שכלית. אין שום הוכחה שכלית חד משמעית בשאלה זו. במהלך כל ההיסטוריה נכתבו הוכחות, במחאות, כן? על ידי גדולי הוגי הדעות לכאן ולכאן, והן נסתרו כולנו. נסתרו כולם. לכן לא שמו חז"ל דגש על נקודה זו. הם שמו דגש על הדרך שבה אני מכיר את עצמי. האם אני מכיר את עצמי כמקבל את הישנים מבחוץ, בלי להגדיר בשלב זה מה הכוונה בביטוי זה, או לא. אם אני מכיר את עצמי כתלוי בגורם חיצוני בקבלת היש שלי, גם אתפוס את העולם החיצון כנברא. אם אני תופס את עצמי כיש, כבר קיים, עדיף לתפוס את העולם כטבע נצרי. זו אחה שיפוטית מוסרית. טוב. חשוב לזכור ולהפנים שבתקופה של היעדר גילוי נבואי אלוקי, האדם הוא באופן טבעי אתאיסט. זה בניגוד לגננת.
כשהיה גילוי אלוהים,
גם לא היה משהו. כשהיה גילוי אלוהי, האדם באופן טבעי היה עובד אלילים.
שזה
למה זה כך? כי זה כך.
לא,
להסביר
את זה.
לא, קודם כל צריך לתפוס שלכן באופן טבעי האדם הוא אתאיסט.
ובאופן טבעי האדם
מרגיש
עצמו כיש.
לא. לא. לכן דקארט שאל את עצמו. איך, באיזה תנאים אני יכול לדבר על היש? אחר כך לגבי המסקנה זה סיפור אחר. אבל הוא ספקן באופן טבעי.
למה? למה חייבים להכריע בדבר הזה, שהאדם באופן טבעי הוא או מאמין או אתאיסט?
לא צריך להכריע, זה עובדה.
מה זה עובדה? ילד שיוולד בסביבה בסביבה ובמשפחה, שיגידו יש אלוקים שמסתכל עליך מהשמיים, הוא יהיה ילד מאמין באופן מאוד טבעי.
לא, 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 זה חינוך. זה חינוך. לא, אבל זה חינוך, זה לא טבע.
אני מבין מה שאתה אומר.
כן.
אבל אין טבע
בחינוך.
אין טבע
בחינוך.
אין טבע
בחינוך.
בוודאי שיש.
בוודאי.
בוודאי.
הרגע שהוא נולד כבר בסובת תרבותית,
אבל יש לו טבע. כמו שילד, אחרי שאומרים לו, יש אלוהים בשמיים הזה, הוא מתרגם את זה, הוא נמצא בתקרה. ולכן אם חותכים את התקרה לשתיים, עכשיו יש שתיים.
זה שילד, יש לו תפיסה של ילד, זה לא...
בסדר, זה לא תפיסה של ילד, גם למבוגרים יש כאלה שממשיכים עם התפיסה הזאת. לא, זה לא פיגור.
הדבר הכי, הכי... זה... אצל ילד, זה התחושה של היש, אני נמצא, אני
אקיים. קודם כל...
הספקות מתחילים אחר כך,
בגלל המבוגר. קודם כל, עד שילד תופס את עצמו כיש, אז זה כבר גיל שלוש לפחות.
נכון.
בסדר, אז...
לפני
כן
התודעה שלו לא...
בסדר, אז הוא תופס את עצמו.
אז התפיסה כן בסיסית, אני ישות, אני...
לא, מה שכן בסיסי אצל ילד, זה שהוא תלוי בגורם חיצוני כדי להתקיים, כי בלי חלב שלהם... אז זה הוא יודע, באופן טבעי, אחר כך מקלקלים לו את הידיעה הזאת. ואז הוא הופך להיות אתאיסט. כי הוא נתון לכוחות של השכל שלו בלבד. עכשיו, אם מישהו מתערב בחוץ ומטריד לפמפם לו כל מיני ידיעות נוספות וזה, אז יכול להיות שהוא מקבל. אבל אדם נתון לכוחות השכל שלו בלבד, כן? אין לו שום סיבה להעדיף את ה... זה לא שאין לו סיבה אפילו להעדיף. לא יכול לעלות על דעתו דרך הבירור השכלי שלו, כן? שיש משהו שהוא חיצוני לעולם שהוא מכיר, שהוא המקור לחיות שבו.
אה, זה אני מסכים.
לכן הוא אתאיסט.
אתאיסט זה איזושהי עמדה...
לא, אין שום ספקות.
אתאיסט זה איזושהי עמדה שכלית, כמו שאמונה זה איזושהי עמדה תודעתית, שיש או שאין.
אתאיזם?
ואצל ילד קטן אין דבר כזה, הוא טבולה לסה, הוא לא אתאיסט ולא מאמין.
הוא כן אתאיסט, כי שוב, דרך הבירור השכלי שהוא יכול...
הוא לא עושה בירור שכלי, הוא ילד כן. קטן שלי.
אבל הוא עושה, זה שאנחנו אומרים שלו זה לא עוזר. הוא כן. ילד עסוק כל הזמן בלשאול שאלות, נכון? זה הדבר הכי מעצבן שיש, אצל ילד כל הזמן רוצה, שואל שאלות.
ואבא ואמא נותנים לו תשובות.
ואבא ואמא חושבים שהם נותנים לו תשובות. בסדר, כן, נכון. נכון, בסדר. בדרך כלל מי שנותן תשובות זה הסבא והסבתא. יש להם יותר סבלנות מאשר האבא והאמא, כן? אבל צריך לעודד אותו לשאול שאלות, כי אם הוא לא ישאל... זה כן, אבל למה הוא שואל? כי הוא מתחיל להפעיל את הכלי שיש בקופסה. האם לבד הוא יגיע למסקנה שיש משהו מעבר למה שהוא רואה, שהוא תופס דרך החושים? ודאי שלא.
זה
הבדל
בין
אני
נדרש
לאמונה
לבין אני מאמין. שלוש
או בגיל 48. כן, נכון, זה שתי עמדות שיש במדרש.
ומניתו נוגד פה עמדה שילד בגיל 3 יכול לברר אמונה?
זה לא עניין של לברר אמונה, זה איך הוא תופס את העולם. מה הוא אמר לפני זה? כן? אנחנו רואים אר ורק מערכת חוקים קבועים, זה מה שהילד מגלה. מה הוא מגלה?
מובילים אותו, מלמדים אותו.
מלמדים אותו זה סיפור אחר.
מה הוא מגלה? שאם הוא בוכה, אמא מניקה אותו.
בגיל זה לפני שלוש. בגיל שלוש הוא מתחיל להתנסות בכל מיני דברים, כן? ואז הוא מתחיל להבין שאם הוא לוקח את הכוס ומרפא את האחיזה שלו, בסדר, ואם הוא חוזר על זה, זה עדיין. מה הוא מסיק מזה? שיש כנראה, יש משהו קבוע, הוא עוד לא בשלב של להסביר.
הוא מסיק מזה שאסור להפיק את הכוס.
לא, לא, לא. זה אומרים לו. מה המשמעות של נשבר מבחינתו כרגע? אין לו יותר כוס. אז הוא מקבל עוד אחד. אז
הוא
מקבל
עוד אחד. הוא מסיק מזה שלהחזיק כוס זה דבר רע ויש עונש.
בסדר, זה כבר...
זה בחינוך הישן.
זה כבר... אבל... זאת אומרת, כל ההתנסויות שלו, כל החוויות שהוא חווה, הכל מוביל אותו להבנה אחת, אני חי בסביבה דטרמיניסטית, בסדר? יש חוקים קבועים, אני לא מכיר אותם, ולכן מתחיל לשאול גם, כן... למה השמש תמיד בבוקר בכיוון הזה ולא בכיוון, הוא עוד לא ידע מזרח מערב וזה, אבל לא, למה? איך הוא הגיע לשאלה הזאת? כי הוא ראה שאכן כך זה מתפקד. זה מתפקד. אז למה שאני אחשוב פתאום על דברים מחוץ ל... לכן לא, צריך באמת להתרגל ל... לרעיון הזה שבאמת האתאיזם זה הצורה נורמלית. ואני יודע שחלק ניכר מהמחנכים הדתיים זה מאוד מאוד בעייתי. כי
הוא לא כמו הרב
קוק.
בוודאי
שלא, באמת. מתי מניתו כמו הרב קוק. כן, אני יודע שיש כאלה שרוצים לטעון, אבל זה לא עומד במציאות. מדי פעם, ודאי שמדי פעם, אפילו הרבה פעמים רבות. אבל זה לא... ודאי, ודאי.
אני זוכר שהוא גם היה אומר, עדיף להיות אתאיסט, להיות רפורמית.
בסדר, זה משהו אחר, כן.
טוב,
אני
מדברים על אתאיזם.
אבל זה שהרב קוק בא ואומר ש... אבל הרב קוק, האמת, מדבר על הנשמה. לא מדבר על הנפש. בסדר, אז אפשר ליישב בקלות. אבל הבעיה זה אצל אלה שאומרים שהם תלמידי הרב קוק, ששכחו שהרב קוק מדבר על נשמה, ומנסים לתרגם את זה במישור החינוכי, שהאמונה זה הדבר הטבעי ביותר ליהודי. זה כבר אתה מוסיף עוד... עוד שכבה בעייתית באמירה הזאת, כן? אבל זה מה שהם, זה מה שמנסים להגיד, וזאת, מפרילת מניתו, זאת טעות חמורה ביותר. כי אם זה כך, ומתברר אחר כך שיש כאלה שאיבדו את הדבר הזה, אז אפשר לעשות עוד חצי צעד, לא צריך לעשות הרבה, כן? להגיד ש... מה הם חולים? הם... מה קרה להם?
איבדו עם א' או עם
א'?
עם א'. זאת אומרת, זה... אני חושב שמאוד צריך להיזהר בכל הדיונים האלה, אבל העמדה של מניטו היא פשוטה. בזמן... הגילוי בזמן הנבואה, באופן טבעי, בני אדם היו עובדי אלילים. עובדה. לא רק מה שמסופר בהיסטוריה של העת העתיקה, אלא גם מה שאנחנו רואים בתנ"ך. אז התשובה של מניטו היא לא. או בתקופה כמו שלנו של היעדר גילוי בכלל, אז האדם באופן טבעי הוא אתאיס. למה? כי הוא נתון לכוחותיו בלבד. והרעיון המשונה הזה, שיש משהו מעבר, הוא באמת משונה. עובדה שיש רק עם אחד שטוען את הדבר הזה, זה עם ישראל. כי זה לא טבעי. לא רק שזה לא טבעי, בלתי נתפס. אז זה לא בגלל שהתיאולוגים בימי הביניים נתנו או ניסו לתת כל מיני הסברים, ואנחנו התרגלנו להסברים האלה והפכנו אותם כאילו למשהו מובן מאליו, שזה נכון. זה לא נכון. כן. ויש כאן באמת מבחינה היסטורית חידה. איך יכול להיות ששאר העמים לא הגיעו לתובנה הזאת שיש בורא לעולם? אי אפשר להגיד על היוונים שהם לא היו גדולים. ובכל זאת, המילה הבורא לא קיימת במילון שלהם. והמילה לא קיימת באף שפה חוץ מהשפות השמיות. בצורה זו או בצורה אחרת, במשמעות זו או במשמעות אחרת. השורש ברו לא קיים בשפות אחרות.
זה היה התיווך
בינם. לא, לא, זו הטעות של הישראלים. האלילים הם חלק מהעולם. הם הכוחות של הטבע. הם לא מתפרים בין שום דבר לשום דבר.
אבל יש מישהו גדול
שמפעיל את האלילים. לא, לא. ולכן אריסטו מגיע לתובנה שיש, כאשר הוא שואל לגבי, השאלה לגבי הסיבה הראשונה, מה שבימי הביניים קוראים הסיבה הראשונה, כן? הוא מגיע לתובנה, אחרי שהוא חקר והתבונן, כן? ולא רק הוא, שיש כנראה או 42 או קרוב ל-50 סיבות ראשונות.
לא,
כי זה לא טבעי. אי אפשר לעשות רדוקציה כזאת. כי זו עובדה היסטורית. אבל כל זה הם למדו דרך התנ"ך. כל זה הם למדו דרך התנ"ך. במצרים העתיקה יש בכל מחוז שלושה אלים עיקריים, ויש את הפונתיאון של בהליופוליס של העשרה הגדולים של מצרים וכו'. אף אחד לא מעלה על דעתו שפתאום יהיה, מגיע עברי אחד, יוסף, פתאום מגלה להם את זה.
ולמה אתה אומר שרק בשפות שמיות?
כי זו עובדה, השורש ברו, במשמעות העברית המקראית, לא קיים בשום שפה.
רגע,
ובכל
השמיות זה
כדי תוצאה
שלנו?
לא, לגבי, למשל. כאשר הארמית מדבר על בריאה, הכוונה שלו זה לשים בחוץ. זה השורש בא בארמית, כן? חוץ. השדה, כן? זה הפוך מהמשמעות העברית. המשמעות העברית של ברו זה משהו מלא. מלא. כשפרו חולם, הוא רואה שבע פרות בריאות, זה אותו שורש, בית רש, כן? זה מלאות. כן, יש חיות. זאת אומרת, העברית והארמית, אותו שורש מופיע בעברית ובארמית, המשמעות הפוכה. אבל לפחות השורש קיים. בלטינית, ביוונית, באף שפה, אין. לכן המציאו כל מיני מושגים שאף אחד לא מבין, אקס נהילו, מה? אקס נהילו, נהילו פית. מכלום לא יוצא יותר מכלום.
שומר בידיעות.
מה?
שומר בידיעות.
כן.
כלום לא יהיה כלום.
נכון. זה נקרא, זה נקרא עיקרון הזהות בלוגיקה אצל, אצל היוונים.
והכל באנגלית זה מה? יש מילה הרי.
ברור, המציאו אחר כך, המציאו מילים. המציאו מילים. כן. אבל יש בעיה בשורש. To exist. כן? זה בא מהלטינית. To create. גם זה. האקס זה לשים בחוץ. בחוץ זה התרגום של הארמית. creation. זה גם כן, זה ליצור. זה לא לברור. creature זה משהו שאני יוצר. כן, זה ייצור. זה לא בריאה. אני יודע שזה קצת קשה, כי אנשים חושבים שכולם מדברים על אותו, על אותו דבר, וזה ממש לא כך.
אז איך אונקלוס מתרגם ברא?
איך?
אונקלוס מתרגם את בראשית ברא, איך הוא מתרגם את זה? איך אונקלוס מתרגם ברא?
הוא מתרגם לפי הארמית, בסדר.
מה הוא מתרגם ברא?
כן, אבל שוב.
בערבית ברא זה בחוץ.
נכון.
מילה.
כי אין לו מושג אחר. אין לו מושג אחר. מה לעשות?
זה ההפך מהמשמעות?
זה ההפך מהמשמעות המקראית, אכן.
אתאיזם זה שווה
לחילוניות? לא, עזבי, חילוניות זה... אתאיזם זה אומר...
אין
מעבר למה שאני תופס... דרך החושים שלי או דרך הבירור השכלי שלי, כלום. הכל הוא חלק מאותו דבר שאני קורא הקוסמוס. היקום, לא משנה באיזה מילה, הטבע, באיזה מילה אני אשתמש.
יכול להיות שפעם זה ככה היה, אבל היום אתאיסט זה כופר.
לא, אתאיסט זה לא כופר. לא, לא, אתאיסט זה לא כופר. אין לו במה לכפור.
כי הוא למד עשו.
לא, הוא יודע
שהוא אומרים ככה, והוא חושב אחר. לא, כי שוב, משתמשים...
אני יודע שיש דעת, והוא לא
כפוף... אבל כל המושגים האלה זרים.
זהו.
יפה. נכון, אז זה לא בגלל זה שהיום עושים שימוש לא נכון במילה שלא לפי האטימולוגיה של המילה, שזה נכון.
לפי מה שאתה אומר בעצם, עדיין היום 5,700... אנחנו מוקפים בעובדי
לילים,
עובדי כוכבים.
כן, אפילו בתוך עם ישראל יש.
אפילו בתוך עם ישראל.
כן.
אז בשביל מה כל הסיפור, מה התקדמנו?
התקדמנו.
התפיסה שאני מבין זה שהעולם מתקדם.
מתקדם.
אבל אם אנחנו עדיין בתקופת הפגניזם, אז מה עשינו?
אנחנו מתקדמים מבחינה טכנולוגית.
מבחינה אימונית, אני שואל.
אני לא יודע מבחינה אימונית אם התקדמנו. כל הדברים האלה עדיין עומדים לבירור. לא יודע למה צריכים להיות אופטימיים מבחינת הדברים האלה. אני חושב שהשאלות יותר מחודדות. ודווקא השאלות המחודדות שבאות מהצד החילוני, כן? מחייבות את הצד הדתי כביכול להסביר לעצמו בדיוק מה הוא אומר כאשר הוא אומר את מה שהוא אומר. כי אי אפשר להסתפק באמירות מאוכפלות.
זאת אומרת,
כן?
אי אפשר להגיד זה סוד בגמות הדיון.
לא, זה לא עניין של אפילו סוד. אי אפשר... בן אדם ואומר, העולם נברא. בסדר? לא, אפילו...
זה אפילו...
אפילו, שוב, זה לא אומר שתוכיח כי הוא רוצה באמת הוכחה. לא. גם לא, גם לא. הוא אומר תוכיח כאילו, טוב, אתה חושב ככה, אבל זה לא עומד על שום דבר.
אין שום ראייה.
בדיוק, זה לא עומד על שום דבר.
פעם היה גם אסור לשאול,
איזה
שהיית שואל איזה שאלה.
בסדר, אז מה? בסדר, את חושבת שרק על פעם?
גם היום?
ודאי, ודאי שגם היום, מה? זה צריך להיות נאיבי.
אבל פעם זה היה עם מקל.
בסדר.
על האצבע.
בסדר. אז היום, אז היום, אז, 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 אז היום יהיה. מה? זה בדיוק. כי מה לעשות? אנשים לא יודעים להתמודד עם השאלות האלה. מיד מפחדים. אבל צריך לדעת, פשוט. אתאיסט במובן האטימולוגי של המילה, אני רואה את המציאות, מבחינתי היא הכל. אין מעבר לה שום דבר. זה אתאיסט פשוט. כן? אתאיסט פשוט. זה השורש של המילה. שולל, תאוס, אל. יש גם אנשים שהעמדה הבסיסית שלהם זה הקוסמיזם. אני שולל את המושג של יקום. זה אשליה.
אבל יש דברים מופלאים, כן?
יש הרבה דברים מופלאים. לא בגלל זה שדבר הוא מופלא, לא בגלל זה שדבר הוא מופלא, אני חייב לייחס את זה למישהו חיצוני שמעבר לעולם. עובדה, המדע לאט לאט מסביר את הכל. אז מה אתם רוצים? מה? לא, מסביר את הכל.
זה שלעתיד לבוא כל באי עולם,
כן.
כל באי עולם ידעו את השם,
כן.
זה תופעה ניסית, לא טבעית. אי אפשר לחנך לזה, כי עובדה שאנחנו נשארים.
אפשר לחנך לזה, ושוב התשובה היסודית של הכוזרי היא שדרך ההיסטוריה של עם ישראל.
אבל עובדה שהוא
לא
מסביר את
עצמו.
מה?
שהיסטוריה
לא מסבירה.
מה זאת אומרת עובדה שלא?
עובדה שזה לא מביא את העולם.
זה כן.
זה בניסיות של
הכוזרי. זה כן. הייתה כל כך מדהימה את כל העולם.
היא
באמת
כל כך מדהימה,
היא
הייתה באמת מעוררת.
היא מעוררת.
למה כל כך נגד, את חושבת זה?
היא אחד, היא כן מדהימה את העולם. עוד לא ראו דבר כזה.
וזה ששרדנו ואנחנו שורדים, כן, אבל
לא
כל כך...
לא, לא רק זה.
זה מפליא. ברור והוכחה לקיום משהו
טרנסצנדנטי. לא, בסדר, בשלבים, זה לא... יש כמה שלבים שנדרשים כדי שזה באמת יהיה. קודם כל יש עובדה, עוד לא ראינו בהיסטוריה, זה עומד בניגוד מוחלט לכל חוק, שעם קם לתחייה. לא רק שהוא קם לתחייה, הוא מחיה את השפה שלו וכולי וכולי.
דווקא בגלל זה יש לך כל מיני דבר, את הפרסים של היום.
כן.
אז גם יש לך...
פרסים של היום אף פעם לא נעלמו. לא, זה לא עניין שבגלל זה שאנחנו הכי עתיקים והכי הכי, לא זה. התחייה ממש, זה עם שבמשך כמעט 2000 שנה חזרו וטענו שהוא כמו דינוזור אחד שנמצא עוד בסביבה אבל אין לו שום דבר, עץ יבש, לא ייתן שום פירות, שום כלום, שריד של וכולי, כן? פתאום, גם לתחייה. טוב? הפרסים אף פעם לא נעלמו מהאופק. לא שלא התייחסו ולא נתנו להם, לא נתנו כבוד לתרבות שלהם, זה סיפור אחר. אבל יש כאן חידה. בסדר? זה חידה, חידה, מבחינת ההיסטוריונים, אני מדבר.
גם אם לוקחים אותנו
כדוגמה. עכשיו השאלה השנייה היא, טוב, הבנו שאתם קמתם לתחייה, שאלה, ושאלה מוצדקת. בשביל מה? ויש עוד שאלה שמוסתרת. זה באמת אתם? ולפי מניטו זו השאלה העיקרית. זאת אומרת, מי קם לתחייה? העם העברי? או מישהו שטוען, אבל לא מוכיח במעשים שהוא העם העברי.
אבל יש לו היסטוריה.
הוא טוען. זאת השאלה העיקרית. תשובה, זה את צריכה לתת. כל אחד צריך לתת את התשובה.
יהודים, לא גויים.
נו.
אמרתי לה, הדבר היחידי שאמרתי לה, תסתכלי, העם היהודי שקיים לאורך כל השנים, למרות הגזרות, למרות הרדיפות, למרות, הוא קיים.
נו.
זה הדבר הטיעון היחידי שיכולתי להביא לה, אין שום דבר להביא לה.
כי זה הדבר היחידי שאפשר להגיד.
הנוצרי אומר אותו דבר.
פשוט נדהמתי,
כן, כל ההיסטוריה של העם היהודי
מבחינת. מההתנגדות
הזה. זה?
הוא השתנה קצת, והוא היום ממשיך של העם היהודי.
מי?
הנוצרים?
לא, כבר לא. כבר לא.
מאז שהגענו לארץ?
כבר לא, זה כבר 60 שנה.
הפגיש להם את כל...
שיש להם בעיה תיאולוגית. במיוחד לקתולים אני מתכוון, כן? 60 שנה שהם שואלים את עצמם, מי אנחנו באמת? וזה ייקח להם עוד כמה עשרות שנים לברר לעצמם את הנקודה הזאת. הם עוד לא בשלים. בגלל השנאה. כן. אבל הם שואלים את זה, אפשר לקרוא את את הכתבים של התיאולוגים של התקופה האחרונה. הם במבוכה מאוד גדולה. הייתכן שטעינו, יכול להיות שטעינו במשך זה וכך. כי פתאום יש עובדה.
ומה זה שונה מהעמדה הציונית הקלאסית, שהמציאות הישראלית החדשה היא תחליף לעם היהודי הישן?
זה בדיוק הבעיה הזהותית כאן. וזה מה שמניטו שואל.
אבל בכל זאת,
כן?
מניטו ראה המציאות הישראלית דבר חיובי, לא
נצרות. כן, אבל לא, אי אפשר להגיד שמניטו היה ציוני. במובן הפוליטי הרצליאני. זה אף פעם לא היה.
מה הפוליטי
ה? של הרצל.
הרצליאני.
אי אפשר.
אבל השאלה היא, מה רואים עם
הבעיה? הוא ראה בתופעה ההיסטורית שלב בהקמה של הבית השלישי. נכון.
במעיינות חגגו יום
עצמאות. ברור. פשיטה. פשיטה.
המדינה הציונית, החילונית, הכלים האלה.
כזה, הם שלב בתוכנית שנקראת הקמת הבית השלישי.
הוא לא מאמין בנבואה של הרצל, שכולם רואים מה זה?
נבואה.
איזה נבואה הייתה? נבואה. מקסימום
חזר. היו עגיות דתיות
ולפני הרצל. אפילו השאלה היא עכשיו לבעיות של הדור הזה. פעם בעבר הייתה הנהגה דתית שעשתה תיקונים וחידושים לפי אורך התקופה. היום בגלל המחלוקות וכל קצה ממחזיק בקצה שלו, אין אחדות ואי אפשר לתקן תיקונים.
למה את רוצה לתקן תיקונים?
בכל הדברים
שלה. למה את רוצה לתקן תיקונים?
צריך, יש בעיות עם טכנולוגיות.
אין שום בעיה עם טכנולוגיות.
שצריך.
אין שום בעיה עם טכנולוגיות.
אבל עובדה שכן עשו. עשו כל מיני.
שנייה. לא. את אומרת דברים שהם לא נכונים. לא רואה מישהו שלא מטפל בבעיות הטכנולוגיה. לא, לא, היא.
תיקונים צריך בהמון דברים.
במה?
אסור לי לקחת לדוגמה עם נושא של גירושים ושל זה בעבר. לא עשו, חכמים לא תקנו תיקונים? תקנו המון.
איזה?
תקנת הגאונים.
נכון,
יש בעיה
שאין סנהדרין. אבל נתנו תשובות לדור.
מה הבעיה לכפות היום?
אין מושג.
אין שום בעיה, זה רק רצון של ההרכב של הדיינים.
גם היום מסתבר שאפשר לעשות את הגט בלי
הזה. מה? אני לא שומע, עוד שנייה, אני לא שומע.
זה תיקון שלא עושים. אפשר, אבל לא עושים.
לא, אבל זה לא נקרא תיקון שלא עושים. זה כלי שקיים שלא משתמשים בו. זה משהו אחר.
אז לכן אנחנו מדברים שאין הנהגה דתית.
למה אנחנו הגענו לכל
זה? לא, אני לא יודע. אני לא יודע למה אנחנו מגיעים לזה. אני חושב שיש דברים יותר גדולים שמפריעים לצעירים שלנו. ונושא הגט, הכפייה של גט זה ממש הדבר האחרון שאכפת להם.
כן, כי אתה מדבר עם
צעירים ולא עם צעירות. גם עם צעירות. זה בא בשלב מאוחר יותר. בסדר? יש להם שאלות אמוניות אמיתיות. כן? וכל עוד אנחנו נשארים סגורים בשיח דתי חילוני, שהוא שיח שהוא זר לחלוטין ליהדות, אז אנחנו לא נתקדם. זה מה שמניטו אומר. צריך לחזור לעבריות במובן הזה, למושגים של חז"ל. למושגים של חז"ל זה לא מושגים של העולם הפילוסופי היווני הנוצרי. זה השלב הראשון. והמהפכה הזאת תרם התחוללה.
זה
מה מיינים
אותה.
זה מה שהוא כותב פה, שמצד אחד כאילו הנושא של הכרעה דרך השכל היא לא כן. משמעית, מצד שני, גם בכוזרי, גם רמב״ם,
כן.
עד היום למעשה, כאילו התשובות שעם ישראל, אותם גדולים, נתנו לאומות העולם, דווקא היו דרך השכל. השאלה אם זה רק כדי להתמודד עם אותו
פילוסופיה. לא, כוזרי לא נותן תשובות דרך השכל.
לא, חלילה לאל שנאמין במונם, עם מה שהשכל...
לא, זה אומר, אני, סליחה...
משתמש דרך השכל.
לא, ברור. כי זה הכלי שעומד לרשותי.
זהו.
זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, אתה חייב להאמין, כי אני ראיתי בן אדם שמתעופף באוויר, וכך וכך, וזה מופת כזה וכזה, זה אומר לך, סליחה אדוני, כנראה ש... לפני זה, או ששתית משהו, או שישנת משהו.
לא, אבל השאלה שלי היא כזאת, שהם השתמשו, שהרמב״ם מדבר על הוכחה מופתית, שסעדיה גאון מדבר על הוכחה מופתית, הם, כי חז"ל אומרים שלא מתעסקים בנושא הזה או בצורה הזאת, הם משתמשים בזה בגלל הצורך של הדור?
בוודאי.
היום זה מתודה שהיא שגויה?
היום זה מתודה שהיא לא שגויה, אלא היום צריך להתחיל קודם כל מבירור העובדות. כי מה שידוע לנו היום שונה מהותית ממה שהיה ידוע להם לפני 800 שנה. אז אי אפשר להתחיל את התיאור כפי שהתחילו בתקופת הרמב״ם. בסדר? זה לא מוריד שום דבר מגאונותו של הרמב״ם. הוא בעצמו היה נוהג כך. בסדר? עובדה שלמשל הרמב״ם, כאשר הוא מתאר את מה שהוא מתאר לגבי הגלגלים, לא מתאר את השיטה של אריסטו, אלא השיטה של אלפרבי. עשר הגלגלים וזה, זה אלפרבי, זה לא אריסטו. כי אמרתי, אריסטו זה 40 ומשהו במקרה הטוב. כן?
הוא היה הכי מעודכן שאפשר.
זה ברור. ואם מישהו היה בא ואומר לו, תשמע...
יש אטום, אז
היה... אז הוא היה דן לפי הנתונים הרלוונטיים. כן? אז זה דבר אחד. עכשיו, כדי להתמודד עם השאלות שבאות, כי מיד שואלים, ובצדק, אתה לא יכול להסתפק בשני עמודים במשנה תורה, תיאור של הגלגלים. וכאן המחנך נמצא בבעיה, במבוכה. ולכן הוא בורח. בסדר? מעטים מתמודדים. לא הם ישירות. אבל הם מתמודדים עם השאלות האלה. ומתוך הדבר הזה, אז אתה יכול לברר, אחד, מה נאמר בתורה? ב', מה חז"ל אמרו? ומה המסר של חז"ל? ומה שבאמת מעניין לראות זה שחז"ל לא הלכו לכיוון הזה, בואו ננסה לברר, להראות... להוכיח קיימות של, בסדר? למה? מסיבה פשוטה מאוד, אנחנו לא זקוקים לזה, אנחנו חווינו מה שאתם לא חוויתם, ולכן הדו-שיח הוא בלתי אפשרי כמעט. כי מה שאני אומר זה מבחינת חוויה, ואני מבקש ממך שלא חווה את הדבר הזה להאמין במה שאני חוויתי. זה אותו דבר. זה אותו דבר, כי זה המסורת שלנו. בסדר? אני לא יכול לבוא ולהגיד ליווני, בזיכרון שלך, הקולקטיבי שלך, יש דבר כזה. אין. אז יש כאן דו-שיח כמעט בלתי אפשרי. כי אני מדבר על חוויה, ואתה נדרש להאמין בחוויה שלי. קצת קשה. מה?
אחד עם שכל ואחד עם חוויה.
שנייה, בסדר, אבל הוא עם השכל אומר, אני שומע את מה שאתה אומר. בדיוק. וזה הבעיה של הצעירים שלנו היום. וגם הצעירות אגב.
לא, אבל
לא, לא, כי יש משהו.
למה ההבדל בצעירים?
לא, אני אומר, לא, כי לפעמים, אגב, זה נכון, שלפעמים, לא. אגב, זה הרבה יותר קל עם בנות. לדון בכל השאלות האלה. לא לשכנע. לדון בכל השאלות האלה זה הרבה יותר קל עם בנות.
לא, כי
הן
יותר אינטואיטיביות, יותר
רגישיות. חוויה אישית. לי יש הסבר אחר. שהבנים עברו את הטראומה של לימוד הגמרא בתיכון. לא, לא, אני באמת חושב שזה אחד מהאסונות הגדולים ביותר שיש.
אפשר להקים
קבוצת
תמיכה
אחרי זה,
אם אתה
רוצה.
אתם
איך
אומרים את זה, למה?
מה?
דברים מלוקאים על האדמות.
למה? אתם איך אומרים את זה?
אתם באיזה שבעה נמצאים? ברוב המקומות. ברוב המקומות, זה טראומטי לחלוטין. כן?
אז איך אתה מסביר את המשיכה של בנות ללמוד את זה?
בגלל שאנחנו לא בפוסט-טראומה.
אחד עוד לא הספיקו לקלקל. עוד לא הספיקו לקלקל, וטוב שזה נשים שמלמדות ולא גברים ברוב המקומות. וככה אז הם לא מעבירים את הטראומה הלאה. לא, 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 לא.
אני חושב בצורה שלא גורמת נורמה.
כן, כן. ואני בטוח שהסוגיה הראשונה שנלמדת היא לא האם הפרה קפצה מעל הגדר ברוח מצויה של 48 קילומטר לשעה, מה? לא, 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 לא. לי היה מזל.
אתה למדת את זה נשים? אני
אומר, לי היה מזל שבישיבה בפריז לא היו לומדים לפי את המסכתות שמלמדים בארץ. כשהגעתי לישיבה היו באמצע לימוד של מסכת שבת. יש לימוד של מסכת שבת בארץ בישיבות? לקראת ההסמכה לרבנות, מכיוון שיש שם הבחינה של הלכות שבת, אז מתחילים לדבר. בסדר? אבל ילד בן 7-8, דבר ראשון. לא, לא, לא גיטין, לא גיטין, זה או בבא קמא או בבא מציאה. כן? אבל לא ברכות ולא שבת. אני רוצה כתוב. בלי
שום
דרמה. גמרא או משנה? משנה, אחת. לא, לא, אני לא מדבר על המשנה. לא, לא מדבר על המשנה, משנה זה ממש לא נחשב. מדבר על הגמרא. 7-8, עכשיו, ואז, ילדים יקרים, למה אנחנו לומדים את הדבר הזה? כי היום יש מכוניות. הילד אומר, תורף לחלוטין, הבן אדם. פרה זה מכונית, מה... הוא לא... זהו, זה נשאר לו בתודעה, זה... טוב. בעיה שצריך לפתור.
אז אולי ככה
ילד יכול... לא, אני חושב שהיא התשובה יותר פשוטה. כשרבי יהודה הנשיא סידר את הסדר של המסכתות, הוא ידע מה הוא עושה. זו התשובה, למה לא ללמוד לפי הסדר? כי שוכחים דבר אחד. זה שזו הייתה התוכנית בוולוג'ין, בוולוג'ין הגיעו אלה שכבר למדו שנים, דבר אחד. מה?
לא,
בסים משהו כמו 150. המושג המושג של שבע מסכתות ישבתיות זה וולוג'ין. לפני זה למדו לפי הסדר. היה כבר משבר כי דילגו ללימוד המשנה, ועל זה יוצא המהר"ל בין היתר נגד הדבר הזה, והורה לתלמידים שלו לחבר פירוש למשנה, תוספות יום טוב. זה תלמיד שלו, ובהורת המהר"ל הוא עשה, כתב את הפירוש שלו. אבל שבע מסכתות שיבתיות זה מושג של וולוג'י. למה? כי הם היו צריכים אחר כך להוציא רבנים ודיינים, אז צריך את החומר הזה, כן? אבל כל מי שהגיע לשם ידע חצי ש"ס רגיל לפחות. החטא לא היו מקבלים אותו שם. ולכן זה אפשר לכל אחד שנבחן שם, כששאלו אותו שאלה, אמר, אז זה לא בחצי שלא למדתי. בסדר, אבל... זה אסון. זה אסון. מה לעשות? טוב, נחזור לעניינים. חשוב לזכור ולהפנים שבתקופה של היעדר גילוי נבואי אלוקי, האדם הוא באופן טבעי אתאיסט. אנחנו היהודים החיים באותו עולם. זה מזל. או, כן, או לא. יש כאלה שהיו מעדיפים לחיות במקום אחר, כנראה. בחרנו להמשיך את המסורת הנבואית של העברים. זו האופציה האמונית של עם ישראל אחרי שפסקה נבואה. האופציה זו אינה טבעית. ולכן יוצא מהדברים האלה שצודק הצעיר החילוני במחאות, כן? שבא ואומר, לא זכיתי לא, לחוות ולקבל ולהיות מחובר למסורת הזאת, כן? לילה סדר אצלי זה היה פולקלור שהסבא היה אומר לו כל מיניים שלא הבנתי על מה הוא מדבר, ולכן אני לא מתחבר. ואתם באים ומספרים לי איזשהו סיפור, תסבירו לי. זאת השאלה הבסיסית שלו, הוא לא מבקש יותר מזה.
אבל זה ממש אומץ להגיד שהאדם הוא באופן טבעי אתאיסט.
כי זה, אבל זה לא אומץ, זה תיאור, אבל שוב, זה תיאור של המציאות. כן? ולכן לא יעזור שכל האמירות האלה ש... המדע היום מוכיח שהעולם נברא כי יש ביג בנג. שום דבר.
רגע, אתה בעצם טוען, אני טוען שזאת גם העמדת המוצא של חז"ל, שאדם
בוודאי.
למה בוודאי?
גמרא מפורשת, מסכת שבת. מה זה פילוסוף? יש, המילה מופיע פעמיים בגמרא. פעם אחת במסכת עבודה זרה, פעם אחת במסכת שבת. במסכת עבודה זרה, רש"י אומר, פילוסוף חכם מחכמי אומות העולם. במסכת שבת, הוא אומר, פילוסוף זה מין. סתירה. אומר מליטו, אין שום סתירה. מסכת שבת זה בפרק כל כתבי הקודש. שם הגמרא דנה למעשה ביהודי, שלפי המסורת שלו היה צריך להיות מחובר למטען מסוים של ידיעות, והחליט מסיבה זו או אחרת לעזוב. לכן הוא מין. מסכת עבודה זרה זה המצב ההפוך, זה גוי שגילה את מה שהתנ"ך אומר, והוא עזב את האמונה הבסיסית שלו שהיא לא, האמונה שלו שהיא לילית, כן? והחליט להיות אתאיסט, להיות אדם טבעי. ולכן זה אחד מחכם, חכמי אומת העולם, זה הכל. כי הוא הפסיק להאמין באלילות.
אז שכל זה קורה מאוד מאוד סמוך לנבואה.
חז"ל?
יחסית.
חז"ל זה 500 שנה, 600 שנה אחרי.
אני
מדבר על הגמרא. על הגמרא זה עוד יותר מאוחר, על המשנה. כן, בסדר. מה השתנה היום?
זאת אומרת, באיזשהו צורה,
אנחנו
מדברים על הגמרא, אבל אנחנו מדברים על הגמרא, אבל אז איך הוא מוסבר? זאת אומרת, אם יש לנו מסורת שאנחנו חיים אותה, ונבואה שאנחנו חיים אותה, היא נפסקת בשלבים, כי יש לנו רוח הקודש, מה בדיוק קורה ש...
מה בדיוק קורה? אני פתאום נמצא במציאות חדשה. ואותם דברים, ככה אומר מסביר, אותם ודאויות שהיו לפני, עכשיו מה נשאר לי? מה נשאר? שני דברים. נשאר לי הזכר של מה שהיה, והדבר השני השכל. אז מה העמדה שלי לגבי הזכר של מה שהיה? מה קרה ביוון? אמרו לא, לא אמרו דבר מאוד הגיוני, מאוד רציונלי. מכיוון שהיום האלים לא מדברים, סימנו שהם אף פעם לא דיברו, ולכן כל הסיפורים שמספרים בשם הזקנים, אנחנו נכתוב את זה יפה, כי זה יפה מאוד, ונשים את זה במדף העליון בספרייה, וזהו. עכשיו נשאר לנו השכל, אז בואו נתבונן ונפעיל את השכל שלנו ונגיע לתובנות. זה מה שנשאר לנו, בסדר?
או שהם כועסים, זה לא שהם לא מדברים.
כן, אבל זה לא, אבל זה לא הפירוש שהראשונה הפילוסופים נתנו. בסדר? הם לא דיברו על כעס האלים, הם דיברו על זה שהם מעולם לא דיברו. התגובה בעם ישראל הייתה הפוכה. לא שאני בא ואומר אין חשיבות לשכל, אלא קודם כל יש לי מסורת. ואני מתייחס בכבוד, ואני מחליט להתייחס ולהמשיך להתייחס בכבוד למסורת הזאת, גם אם היום כאשר אני קורא פסוק בתורה, וכתוב שמה שיעקב שלח מלאכים אל אחיו אל עשיו, אני לא יודע מה הפירוש של המילה מלאך. זאת הייתה מציאות בתקופת הנבואה, היום לא יודע. אבל לא בגלל זה אני בא ואומר, אני מוחק את המילה מלאך. זה הבדל תאומי בין שתי התגובות. ויש כאן, בעצם מה שמה הייתי אומר כאן, יש האופציה אמונית מצד עם ישראל, כן? אין היום נביאים, אבל אנחנו ממשיכים כאילו. זה עמדה לא פשוטה. תגדירי לי מה זה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? לא יודע.
יש איזה משהו נבואי בחלל.
אני משפץ אותו.
מה?
אני משפץ ונותן הסבר כמו שאני מבין את זה היום.
איפה?
במילה מלאך למשל. הוא אומר, זה היה שליח, אבל אנחנו לא יודעים אם זה שליח, זה היה מלאך, או שהוא היה מלאך, או היה שליח, או היה בן אדם, או הייתה מחור. לא יודע. לפי לפי מה שהיום זה נתפס לי.
רגע, מה זה היום? זה חז"ל?
גם חז"ל.
לא.
חז"ל לא אמרו מלאכים.
כן? כן? שתי דעות במדרש.
גם אצל העם היהודי יש 18 דעות לכל דבר. לא. זאת הנקודה. גם הנקודה שמסבירה שזה היה שטיח, היא קיימת כי אתה צריך להסביר, לא קח את המיתולוגיה שלקחנו קודם. יכלו, חוץ מההחלטה שהם לא היו מעולם, יכלו לקבל את ההחלטה שמתקיימת עד היום, וכעס האלים,
כן, אבל עובדה היא ש... אבל עובדה היא שהיוונים לא הלכו בכיוון הזה. לא רק היוונים. כל העמים הפכו את הסיפורים הישנים שלהם למיתולוגיה.
לא היו דברים אירופאים.
לא רק. יש מיתולוגיה כסדית, כנענית, מצרית וכו'. לא כל כך מכירים אותם היום, אבל זו עובדה. אז שוב, למה יש אחד חריג, עם ישראל, שהחליט לנהוג בצורה שונה מכולם? המזרח, 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 התגובה הייתה אחרת. אבל באותה תקופה, פתאום יש לך קונפוציוס, בודה וכו' וכו', כן? מישהו צריך להסביר את העובדה הזאת. איך יכול להיות שבכל העולם, במאה השישית לפני הספירה, בהפרש של מקסימום 100 שנה, יש צצות מצד אחד, צצה הפילוסופיה ביוון, היהדות בישראל, כן? וכל המיסטיקות במזרח. מה קרה? זאת אומרת שכל אחד הגיב בצורה שונה לאירוע היסטורי שנקרא הפסקת הנבואה. אז העמדה של עם ישראל היא ייחודית במובן הזה שהחליטו שני דברים. אחד, אנחנו ממשיכים להיות נאמנים למסורת שהוא עברה מאז, אנחנו לא אומרים לא רלוונטי, ודבר שני, אנחנו משתמשים בכלי שנשאר לנו, שהוא הבירור השכלי, כדי לברר את אדמיתות הדברים. אבל קודם כל אני מקבל את מטען האמירות שיש במסורת הזאת. אני לא בא ואומר, טוב, אם היום הבורא לא מתגלה, סימן שהוא אף פעם לא יתגלה. ועל זה שם רבי יהודה הלוי הדגש, וגם הרמב״ם אגב בדברים שלו. כן?
אבל
באים
משם
אמירה
שאנחנו לוקחים את הכלי, שהוא כלי חלקי חדש, ככלי לבירור ואימות, לי זה גם יכול, יש הרי שתי הנחות בסוף. הראשונה, אנחנו לא מוחקים את המסורת, אנחנו ממשיכים אותה. השנייה, אנחנו לוקחים כלי שעכשיו מתחדש.
הוא לא מתחדש, הוא עכשיו היחיד שעומד לרשותי. הוא היה לפני זה.
לא שלא היה, זהו.
נכון, נכון.
אז אנחנו לוקחים את הכלי הזה, ואנחנו משתמשים בו לאימות מה שאנחנו בעצם טוענים. הכלי הזה גם יכול לקום על...
ברור, ברור, בוודאי, ודאי, ולדאי, ולכן, 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 בוודאי, ולכן, יש סדר. כי, למשל, אני יכול לבוא לי, טוב, יש, בסופו של דבר, מה זה אומר? יש טקסט, התנ"ך.
אתה תמיד תחזור לטענה הראשונה. שיהיה לך קונפליקט, תחזור למסורת ותסגור. אז בשביל מה צריך לדעת?
בוודאי, בוודאי. בוודאי, לכן אני אומר, יש סדר.
זה הצד, הכלי השני, הוא סוג של זריעת חול בעיניים. טוב, יש לנו עכשיו את הכלי הזה, אנחנו לא מוחקים אותו, הוא קיים. נשתמש בו, אבל אם הוא יביא אותנו חלץ וחלילה למקום אחר, אנחנו נהפוך אותו.
לא נהפוך אותו, לא נהפוך אותו. יש עדיפות, וזו האופציה האמונית של עם ישראל, יש עדיפות למסורת.
כן, אז באמת, מצד האמת, היינו צריכים להגיד, אמנם יש כלי כזה, אפשר לעבוד איתו, אבל מבחינתנו, לכתחילה, הוא בעייתי, וברגע שהוא יסתור, הרי זה כל המאמר כאן, ברגע שהוא יסתור את ההנחה היסודית שלי,
אנחנו נעדיף, אנחנו נעדיף, בכל מקרה.
לא, זה שאני חושב שאני קורא את זה.
עשינו הרבה.
אני רואה שאני חושב שמה שבסופו של דבר, דרך אגב זה גם דעה של הרבה פילוסופים, יש גבול לחקירה השכלית.
נכון.
יש גבול להבנה האנושית, ואני לא חושב שזה מוריד מרכז של האמונה. זאת אומרת, רואים...
לא, אני לא
מבין ככה. זה לא שמבטלים וחוזרים לאמונה, אלא יש...
אני אומרת שיש פה איזשהו תרגיל במלכות, איזשהו...
אבל זה לא תרגיל, זה המציאות שמסתכלים עליה. אומרים, תשמעו, יש נושאים שבהם יש גבול למה שהחקירה האנושית מסוגלת להבין ולהכין. ולכן אנחנו מעדיפים להשתמש בחוויה שקיבלנו, במסורת שקיבלנו, שהיא לא פחות נכונה ממה שאתם מנסים להוכיח בצורה שכלית.
נכון.
זה כל הסיפור.
אז יבוא הדור הצעיר, כמו שאתה דיברנו, והשכל מביא אותי לזה שאין לי שום דבר מחוץ למציאות. המציאות זה
נכון,
מה שקיים.
נכון, 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 וזה הבעיה היום.
ואז אתה שוב עומד עם ראש בקיר ואומר, אני לא יכול לשכנע עם המסורת.
זה נכון. זה נכון. שוב, אחד...
אם החוויה לא קיימת...
אחד, קודם כל, זה נכון. ולכן שוב אני חוזר לזה. זה יותר קל אצל אנשים. כי הצל החווייתי אצל אנשים... לא נפגע כפי שהוא נפגע אצל הגברים, בגלל, מכיוון שניסו כבר בגיל צעיר להכניס אותם לאיזשהו תלם שכביכול של בירור שכלי בלבד דרך הפרה שפורצת את הגדר או לא, ולא נתנו אצלם מקום לחוויות.
כן, זה נכון לגבי חינוך דתי, אבל אנחנו מדברים כרגע על עם ישראל שאם נדל בחינוך דתי,
מה, לא, אני מבין,
אז אין דברים, אין בנים בנות, זה אותו דבר. אף אחד לא פגע לבנים בחינוך הממלכתי רגיל, ביכולת השכלית וביכולת החווייתית. להפך, אמרו להם, יכולים להיות גם טרנסג'נדרים, אתם רוצים.
בסדר, אני חושב שזה לא מדויק עד הסוף, מכיוון שבהרבה מקומות, עדיין, אם רואים מבחינה סטטיסטית, אז בנים, טוב, מגמה מדק, לא משנה מה, עם כך וכך יחידות פיזיקה, כימיה וזה, אצל אנשים, טוב, אפשר אומנות, כן, אבל...
זה מתחיל להשתנות.
זה מתחיל להשתנות, לא אמרתי שזה...
זה כבר דורות שמשתנות.
זה עדיין.
זה עשרות שנים של זה.
כן, כן, אבל בסופו של דבר, כשנכנסים לשנה א' באוניברסיטה ב... בפקולטה למדעים בצורה זו אחרת או הנדסה.
ולהפך,
כשאתה
הולך לבית הספר לאמנות, אתה רואה לא פחות בנים.
בסדר, 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 עדיין זה, בסדר, לא משנה. את צודקת, את צודקת בנקודה העקרונית. שיש כאן שילוב של שני דברים, הצד החווייתי והצד התבוני. ויש עדיפות לצד החווייתי שקשור למסורת. ולכן, כאשר מישהו פותח את התנ"ך, הוא לא עומד לבד, אלא מכניסים אותו מיד למסגרת של חז"ל.
היא אומרת שיש
התנגשות
בין החוויה,
ברור.
אני מתייחסת לחוויה כאקסיומה.
כן.
לא, כן,
לאמיתות, לא אמיתות, אמיתות המסורת, כן. זה אמיתות המסורת. כן, 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 כן. הצד הזה, אמיתות המסורת, אין ספק.
שעברה מדור לדור,
כן? כן. זה נקרא תורה מן השמיים.
זאת אומרת, כל מה שאני צריך להוכיח, כל מה שאני צריך להוכיח בשכליות, צריכה להיות מתאימה לאקסיומה.
אני לא צריך להוכיח שום דבר. לברר, זה משהו אחר. לא, לא.
עם השכל.
לברר עם השכל במסגרת, צריך להתאים למסגרת. כן. אין ספק. ואם יש עיקרון אחד שקיים אצל חז"ל, זה העיקרון הזה של תורה מן השמיים. למי שאכן כופר בעיקרון הזה, מוציא את עצמו מן הכלל. אבל שוב, מה זה העיקרון הזה של תורה מן השמיים? זה אומר ההתגלות. זה העיקרון של ההתגלות. לא של שאלה תיאורטית, פילוסופית, תיאולוגית של קיימות האל. זה מה שרבי יהודה הלוי, למדנו את הקטע הזה, כן? אם מלא ההתגלות, אני לא יכול לדבר בכלל על השאלה של הקיימות, כי מאיפה הידיעה הזאת? זה מחוץ לשכל שלי. כן? אבל זה נכון, זה המסגרת. ולכן רש"י מיד בפירוש שלו לתורה אומר, אחרי שהוא אמר שהפסוק אומר דרשני, כפי שדורשים חז"ל.
זה מדהים, כי אפילו גם סעדיה גאון מתחיל את הספר שלו בגלות מידות בזה, שהקדוש ברוך הוא מספר על אדם שיש לו מציאות של נפש, כאילו שיש משהו חיצוני. זה כאילו קו שהתחילו איתו, זה באמת הבסיס.
ברור, כי אלמלא הדבר הזה, אין לי שום דבר, אני אגיד מה, אז אני יכול להגיד כל דבר. זה לא טקסט שעומד בפני עצמו, זה לא עידן פוסט מודרני. זה דרידה יכול להגיד מה שהוא רוצה שאין סמכות לאף אחד, כולל למי שכתב את הספר, להסביר מה הוא רוצה להגיד. ברגע שהספר קיים, הוא עומד כטקסט עצמאי, וכל אחד רשאי לבוא ולהגיד מה שבא לו. זה פוסט מודרניזם.
וככה
גם
מסתכלים על
התנ"ך ומנתקים
אותו מחז"ל.
ברור, ברור, אבל זה דרידה. גם אם הוא היה ממוצא יהודי, זה לא מחייב. יש חז"ל. אני יודע שהיום יש הרבה אנשים שלא מסתדרים עם האמירה הזאת. ומנסים להגיד בצורה כזאת, אפשר זה, ולא, סליחה, יש חז"ל.
לא,
היום
גם
מבינים
את חז"ל.
גם
זה
יש לך
פקולטה של
מודל, עזבי, זה כבר משהו אחר. אבל אגב, זה לא חדש. זה המלחמה של המהר"ל כבר בתקופה שלו. למה הוא כתב את באר הגולה? כי הוא מתקומם נגד הדרשות שלא כפי חז"ל. זאת אומרת, כבר בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, אמרו, יש טקסט, הוא עצמאי. מה זה הפרוטסטנטי בהתחלה? יש מסורת, אמנם אנחנו חולקים לחלוטין על המסורת הפרשנית של הכנסייה הקתולית, כי היא כולה אלגוריה וזה, אבל זו מסורת פרשנית. באו הפרוטסטנטים, לותר בראשו, אמרו, אני לא מקבל את הפרשנות הזאת. אני אגיד מה שאני רוצה על הטקסט הזה. זאת אומרת, זה לא תופעה חדשה, זה כבר תופעה שקיימת מאות שנים. אגב, גם בתקופת חז"ל אפשר לראות גם כן. שכבר מתמודדים עם טענות כאלה. מצד
הצדוקים?
מצד המצדוקים.
צדוקים, ברור, אבל גם בתוך חז"ל יש...
לא, אבל זה בתוך... שנייה, זה בתוך... זה במסגרת של בית המדרש. של חז"ל. זה, שוב, בבית המדרש של הפרושים אפשר להגיד כל דבר.
ושם כמה התחילה הנזילות המעניינת במרחבות, מה יכול להתקלל ולהיות בתוך בית המדרש, ומתי אתה מתחיל להיות צדוקי. כי עובדה שבתוך החיים הפוליטיים, החברתיים, כן? היו גבולות לא כל כך ברורים, היו אנשים קצת צדוקים, הרבה צדוקים,
ברור,
מאוד
ברור.
צדוקים. כן? זאת אומרת, הדברים היו נזילים כאלה.
נזילים? עד שבסופו של דבר קבעו את העיקרון הזה של תורה מן השמיים.
הצדוקים היו להם טענות חזקות.
תורה מן השמיים. אבל לא נכון.
זה בדיוק להפך. מה זה להפך על
החוק? היו טענות צדוקיות מתוך
הבית דרש. מה זה להפך?
בתוך הבית דרש היו טענות צדוקיות
שזה לא להגיד לבן אדם את העסק. זה הסתכלות מודרנית על מה שקרה. לכן זה קצת קשה להשתמש.
זה ביטוי שלהם, לא?
שמה?
לעקור פסוק מן התורה. זה לא ביטוי שלנו.
לא, לעקור פסוק מן התורה זה משהו אחר. בסדר? הם לא באו ואמרו שהפסוק לא קיים.
נכון.
אז זה ההבדל.
לא, אבל
לעקור
אותו
מקרה
זה
המשמעות
החזלית שלו. זאת המשמעות
הרחיבו את היריעה להסתכלות שלך.
זה הנזילות שאני
אומרת. יש הבדל בין לבוא ולהגיד. הפסוק לא קיים, אף פעם לא היה קיים, זה זיוף.
טוב, זה
טענה,
כן.
לא, ולהגיד עכשיו אנחנו מתמודדים עם מצב מסוים ויש לנו כלים, והכלים האלה ממשה רבנו גם כן, הם לא המצאה שלי, שהלל מתקן פוסבול נגיד, כן? בסדר, הוא רואה את המצב החברתי, הוא מבין את זה, הוא לא בא ואומר אני מחדש דבר. גם אם בפועל זה חידוש גדול.
מתקן, לא
כן, אבל מתקן זה לא, זה לא במובן שהמצאתי, כי קמתי בבוקר ואמרתי אני גאון העולם ומותר לי לחדש דבר, אלא אני נאמן למסורת, אני מקבל את זה, ועכשיו אני מתמודד עם המציאות, עם הכלים שאני קיבלתי מהמסורת.
אבל אני עושה בדיוק ההפך.
לא, זה בדיוק כזה, לכן אני אומר, כשאתה בא ואומר, עושה את ההפך, זה פרשנות מודרנית. הוא מבחינתו לקח את כל ארגז הכלים והפעיל את מה שהיה נכון מבחינתו כדי להתמודד עם המצב.
כל פוסק הלכה עושה את זה.
בוודאי שכל פוסק הלכה עושה את זה. ברור, ברור. נכון, נכון. לא עושים את זה. מה?
כל פוסק הלכה.
איך הוא יגיע את זה? כי...
ושם אין לו הסבר איך אומרים בעברית היום, יש לך על מי לסמוך. אתה נתת תיקון, אני אומר שהמצב הוא א' ב' ג' צריך לעשות ג' ד'.
נכון, אז מה?
יש לך על מי לסמוך, תראה לי...
בוודאי שיש לי, בוודאי, 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 כי אם אני לא מראה לך אפילו, לא יודע, דעה כזאת או אחרת באיזשהו מקום, אין... מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
זה השאלה למשל
על הטיפול. לא המציא.
אבל שוב.
לא המציא.
איך הוא מצא את זה בתורה? איך הוא מצא את זה?
שוב, יש לנו בעיה עם הניסוח של הדברים. בסדר? כשחז"ל באים ואומרים תיקן להם לישראל וכו' וכו', זה לא בזה שהוא מכלום.
תיקון ולא המצאה.
בסדר? תיקון היום נתפס כאילו משהו מנותק ממה שהיה לפני זה. מה שהיה לפני זה לא טוב, עכשיו צריך לתקן. לא.
לא מתאים.
לא, לא, אני מדבר על המציאות שהיום, איך שתופסים את הדברים. זה לא המקרה. זה לא המקרה. מבחינתו הוא מתמודד עם ארגז הכלים שקיימים לרשותו, עם המצב שהוא ראה. בסדר? שאלה. אם בתקופה שלו השמיטה הייתה דאורייתא, האם הוא היה יכול לעשות את זה? אותו דבר לגבי היתר מכירה וכו'. התשובה היא לא. הוא לא טען, אז הוא לא טען שזה עונה לכל המצבים. עדי רבנן, עדי רבנן, אז יש כללים אחרים שאפשר להפעיל אותם כדי להתמודד עם המציאות. בסדר?
גם זה זמני.
ברור, ברור שזה, ברור שזה זמני.
אפשר לחזור.
אז לכן אני אומר,
יבוא קצה איזה מידי רבנן, מה דעתך שיבוא מישהו ויגיד במצב הנתון היום, אני אתחיל לתקן תקנות, איך אתה משתמש בחפצים שמבחינתנו.
כן.
זה מדרבנן.
זה ההבדל בין, עם התנועה הקונסרבטיבית.
נכון.
כן, נכון.
אני אומר לך שאילן לא היה קונסרבטיבי. לא, כלומר, מבחינת אליך המחשבה,
זה
אותו דבר.
נכון, זה מה שהתנועה הזאת רוצה לטעון.
היא רואה את עצמה.
היא רואה את עצמה, כן, אבל מה לעשות? מה לעשות שבמשך כך וכך מאות שנים התגבשה קו, התגבש קו או כללים של, התגבשו כללים של פסיקה, שהם לא מכבדים. על זה שפתאום הם מוצאים באיזשהו מקום איזושהי דעה דחויה על ידי כולם ומסתמכים על הדעה הזאת, לא מתוך הגמרא בזה, כדי זה בדיוק הבעיה.
והילל קיבל את כל כללי הפסיקה שכתוב.
בוודאי, בוודאי.
אז איך הוא היה יחיד?
מי אומר שהוא היה יחיד?
הוא תיקן את הפוסט.
הוא, כי הוא היה הנשיא. זה האחריות שלו. זה החיות שלו.
זה לא נלחם.
זה, יש הבדל של גישה בדברים האלה, כן? כי אם ברגע שאני בא ואומר, אני לא מקבל מה שבמשך השנים הפך להיות חלק מהמסורת של עם ישראל, כי, שוב, יכול להיות שהמינים הם, 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 הם טובים, כן? אבל הכוונה היא לא רצויה. הכוונה היא לא רצויה. כי בסופו של דבר אתה ממציא. איפה הענווה, איפה הכבוד, איפה אין. מבחן ההיסטוריה לגבי הקונסרבטיבים כבר כמעט הכריע, כי לפני מלחמת העולם השנייה, ככה אומרים ש-50% מהיהודים בארצות הברית היו שייכים לתנועה הקונסרבטיבית, אם לא יותר מזה. היום, 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 אם נשאר 500,000 של, של חברים בתנועה הזאת,
לא מרובכם.
כן, לא מרובכם, אבל הם צריכים בכל זאת לתת דין וחשבון לעם ישראל, אם היו 6 מיליון יהודים בארצות הברית לפני המלחמה, ואז 3 מיליון היו שייכים לתנועה ההיא, ונשאר בקושי 500,000 היום, איפה 2.5 וכולל הצאצאים שלהם, שזה לפחות 5 מיליון אנשים שנאבדו בדרך עם השיטה של הזאת.
והם מתבולים היום ממש
רפורמים, הם כבר לא רפורמים. לא, אני אומר, אני לא מדבר על אלה שעברו מהקונסרבטיבים לרפורמים.
אני למדתי ב-JTS,
אבל זה, זה שוב, זה לא העיקר השאלה, זה עניין של המסר שמעבירים. ברגע שבאים ואומרים, יש כאן הבדל מהותי. הרבה פעמים אומרים, אי אפשר לחלוק על ראשונים. אנחנו רואים את כל האחרונים שחולקים בלי סוף על הראשונים. מתוך כבוד. מתוך כבוד. כי קודם כל אני מביא אותם, ואני מתייחס לטענות שלהם, ואז מתוך הדיון הזה, זה, ויש עמדה אחרת שאומרת קודם כל מותר. פעם היה מישהו שהגיע לרב צבי יהודה.
איך כתב דברי אבל כאלה, פשוט, מה זה מתוך כבוד?
זה כבוד, כי זה דיון בתוך בית המדרש. כן? פעם הגיע מישהו לרב צבי יהודה, בשיעור שלו במוצאי שבת, על פרשת השבוע. והרב צבי יהודה הביא את דעתו של אבן עזרא. והוא שואל, אבל חולקים על אבן עזרא, וזהו. אומר לו הרב צבי יהודה, על מי חולקים? חולקים על אבן עזרא, על מי חולקים? על אבן עזרא. אומר, לא, לא, לא. חולקים על רבנו, אבן עזרא. יש לך כבוד לרבנו אבן עזרא? ענה לו, לא כל כך, אומר לו, צא החוצה. זה ההבדל. כן, כי זה בדיוק ההבדל. איך אתה מתייחס לזה? מה? זה לא החבר שלך בגן. ואני חושב שזה מאוד חשוב לתפוס את הנקודה הזאת, כי באמת יש כאן בעיה אחרת. מי הוא? ואלה זה היום כולם שואלים מי הוא, אבל זה מי הוא, בדיוק, זה ההבדל, זה אחד שהעביר הלאה את המסורת. והשאלה זה באמת היחס הזה. אגב, כשבודקים בדיוק את השאלה אצל הקונסרבטיבים של תורה מן השמיים, רוב רובם לא מקבלים את זה, תורה היא לא מן השמיים, וזה חוזר לדיון הזה. וברגע שאני אומר, התורה היא לא מן השמיים, לא התורה שבכתב ולא התורה שבעל פה,
זה הורס הכל.
אז אין לי שום, לא מסורת ולא יראת כבוד ולא שום דבר.
מה איך אתה מתנהג במסורת?
מה?
איך אתה מתנהג במסורת אם אין לך
כלום? אה, כי זה פולקלור. נכון, זה פולקלור. טוב. עד כאן.
אני רואה את זה גם באקדמיה, יש בספרים, נגיד, אני רואה שלייבוביץ' אחרי זה מופיע. סתם, נגיד שמתייחסים, נגיד, שמביא ציטוט, נגיד, מהרב יוסף קאפח, הוא לא יקרא לו הרב, הוא יקרא לו קאפח אמר.
כן.
כן, ברור, כי